עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, אנחנו רוצים להמשיך בנושא שאיתו הפסקנו בשעה הקודמת. אלי שלזינגר, שוב ערב טוב.
שלום וערב טוב.
בעצם במרוץ הזה בין תקרית, טרגדיה, אסון, לא משנה במה, תאונה, שריפה, כל תקרית שאנחנו מזהים, איך עושים שא' ברשתות לא ידלפו שמות ותמונות וכו', שזה דבר אחד, והדבר השני, שאותם מודיעים למשפחה, שזו עבודתם ועושים אותה שנים רבות, אתה יודע, ממש במסירות נפש, וזה ממש לא קל, יצליחו לעשות אותה בצורה מיטבית, וישיגו למעשה את הרשתות החברתיות.
קודם כל, קשה מאוד, באמת קשה מאוד להשיג את הרשתות החברתיות. הדרך היחידה זה בעצם שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב כל פעם שהוא מקבל כזה מידע עם שם של מישהו שנפגע, שהוא חושב שזה הבן אדם, פשוט להמתין עם זה, להמתין לדעת שיש בני משפחה שעדיין לא יודעים. יש בשלהי 2019, אושרה הצעת חוק הוואטסאפ, שבעצם ניתן להטיל כנס בגובה של 50 עד 100,000 שקלים על מי שמפיץ פרטים של אנשים שנפגעו, אבל זה מדבר רק בעיתות מלחמה, אירועים ביטחוניים.
אני רוצה להקריא לך תזכיר חוק שהפיץ משרד הביטחון, שנוגע דווקא לחיילי צהל, חללי צהל גם, וגם חיילים שנפצעים בתאונות קשה, ועל מנת להשיג את אותם רשתות חברתיות, כפי שמופיע במזכר החוק, הם רוצים לעגן בחוק את הסמכות לקבל במערך הנפגעים של צהל את נתוני המיקום, או למעשה האיכון הטלפוני סלולרי של קרובי המשפחה בדרגה ראשונה של החייל, ואז לשלוח אליו במיידי. הרי ברגע שמקבלים הודעה על תאונה נניח או משהו כזה, 5 דקות לוקח להקן, חצי שעה, שעה להגיע לאותו בן אדם, וזה למעשה, אולי צריך לשקול את זה גם במוקדים האזרחיים, שיפנו למשטרה, יקבלו איכון ויגיעו יותר מהר לבני המשפחה.
בינתיים, גם כאשר מדובר בחיילים, אני לא רואה שזה עובד במהירות.
זה לא עובד, זה עדיין הצעת חוק, כן.
נכון, אבל ברור שככל שההודעה למשפחה תהיה מהירה יותר, ככה סיכוי שמישהו מבחוץ יצליח להדכן את המשפחה, הולך ופוחד, ואני לוקח את זה כמשהו אישי של קרוב משפחה שלי, אח של סבא שלי נפטר בארץ, ויש לו אחות חולה שנמצאת באנטוורפן, ואחד השכנים לא הודיעו לה כי הייתה חולה ומבוגרת, ושאלו רב, הוא אמר לא להדכן אותה רק ביום האחרון שתשב שבעה רק חצי שעה, אבל מישהו פשוט חלף לשם ואמר לה, גברתי, את אולי אחות של, ראיתי היום בעיתון, ובעצם היא ישבה כמעט 7 ימים מלאים, ישבה 7. חשוב לזכור שכל אחד מאיתנו פשוט יחשוב על עצמו. אם הוא היה נמצא חס ושלום בסיטואציה הזאת, שיש קרוב משפחה שלו שנפגע, האם הוא רוצה לקבל את העדכון דרך הודעת וואטסאפ, או שמישהו פונה אליו ברחוב ואומר לו, תקשיב, אחיך זה שנהרג, זה פשוט מזעזע שאדם מקבל את זה. בסך הכל אותם אנשים יקרים שדיברת איתו קודם, בין היתר מיכל גודווין, ובן ציירים שעושה את זה, וחנן צ'ולק שעושה את זה, פשוט מוסרים הרבה מאוד מהשעות שלהם ומשקיעים המון שעות כדי להודיע את זה בצורה מיטבית. נכחתי לא אחת באירועים כאלה, זה מצמרר וקשה, וכאשר אדם מקבל את זה בצורה לא ראויה, פשוט מקבל את זה בהפתעה, יש לזה הרבה השלכות.
ללא ספק. טוב, מכאן הקריאה שלנו כמובן שוב ושוב ושוב, איך אומרים, חכמים יזהרו בדבריכם, בכתיבתכם, בעברתכם, בכל דבר שיכול לפגוע באנשים, דווקא בשעה הכי הכי קשה שבה הם נמצאים. אלי שלזינגר, תודה. ערב טוב.
תודה ובשורות טובות.
במעבר חד, עד כמה שאפשר לעשות מהטרגדיות והאסונות, גם לשאר הדברים שעל סדר היום, ואנחנו, כפי שאמרנו בשעה הקודמת, ראש הממשלה הציג יחד עם שר האוצר העתידי שלו, ניר ברקת, את התוכניות הכלכליות בנאום שהוא נסע בבורסה היום. בנושא הזה אנחנו רואים ערב טוב לדודו אולצמן.
ברכה.
פרשן כלכלי, ואתה מכיר את החומר, אז קודם כל, מה דעתך בכלל על המינוי הזה של ניר ברקת, מינוי עתידי חשוב לציין, כן, הוא הובטח גם לפייגלין ולעוד כמה אנשים, אבל על ניר ברקת קודם כל הבן אדם עצמו?
תראה, אין ספק שלניר ברקנט יש רזומה יפה מאוד, הצלחות מרובות גם לנוכח כישלונות, לא צריך להוציא את זה מכלל עניין, אבל לעניין של דבר, אתה יודע, ההבטחות נועדות בסופו של דבר לקיים אותן, וכבר ראינו את ראש הממשלה שלא עומד בהבטחות.
כן, אבל זה עניין אחר, אז בוא נדבר על התוכנית, עזוב אם הוא ימונה, אני לא יודע, אבל...
עזוב רגע את המינוי, ואני אומר רק עוד משפט אחד על המינוי, אם הוא היה רוצה, היה יכול למנות אותו, היה ממנה אותו
עכשיו. נכון.
בדיוק, או לפני שבוע ושבועיים. אבל בוא נלך ישר להגיד.
בוא נלך על התוכנית, ניר ברקת בנה איזושהי תוכנית יחד עם פרופסורים.
נכון, עזוב את כל התפאורה, בוא נלך לנקודות תכלס של התוכנית. תראה, בגדול התוכנית הזאת מדברת על הורדת מכסים, פירוק של מונופולים, ושחרור של קרקעות.
נו, אני מרוצה, דודו, אני לא יודע מה איתך. נראה לי מצוין.
אני אומר לך, הלוואי, אוקיי? הלוואי. אבל, וזה האבל הכי גדול, ופה שוכחים את הצד השני של המשוואה. מדינת ישראל נמצאת היום בגירעון של מעל 4%, שרק הולך וגדל. רמת הצמיחה הולכת וירדת. אנחנו יודעים שמדינת ישראל נמצאת בריבית של 0. עזוב אותי אם זה 0.1, 0.2 או 0.15, זה שטויות, זה 0. ונוכח כל זה, שזה לא נמצא יום אחד או יומיים, אנחנו בצמיחה יורדת ובגירעון עולה, ואתה רוצה להקטין מיסים, אוקיי? מכסים, מיסים, ואתה רוצה להגדיל על ידי זה פעילות, ואני שואל, איך? איך אפשר יהיה לעשות את התוכנית הזאת, והלוואי שהיא תהיה? מבלי להעלות מיסים.
אני קודם כל שואל גם, מה לא היה טוב במה שהיה עד עכשיו? כאילו שצריך להציג איזושהי תוכנית מהפכנית חדשה.
בוא נתחיל ככה, עובדה אחת. יאמר לכחלון, שאנחנו כולנו זוכרים שהוא עשה את הרפורמה הכי משמעותית במדינת ישראל, שנגע לכל אזרח ואזרח, בין אם הוא מצביע ימין, או בין אם הוא מצביע שמאל, בזה שהוא הוריד את מחירי הסלולר. זאת עובדה. אוקיי? ועל זה הרבה מאוד אנשים סמכו שהוא נכנס לתפקיד שר האוצר, ואין ספק שהוא שר חברתי, שהוא יביא לכך להורדת מחירי הדיור. אבל הוא לא הביא. נכון, הכל הולך עקום. וכל פעם שאני התראיינתי, וגם עכשיו אני אומר, דבר ראשון, שחרר קרקעות. שחרר. אל תוציא מהקרקע את מיטב הכסף שלה. שחרר אותה. ברגע שתמכור את הקרקע יותר בזול, תוריד... ניסוי על הקרקע, שזה חלק הרי ממחיר הדירה, בסופו של דבר תקבל יותר דירות ומחירי הדירות...
הוא ניסה לעשות את זה במחיר למשתכן, משה כחלון.
אבל, לא, אבל מה? אבל מה? הבעיה היא שלא משחררים קרקעות, אוקיי? ואתה לא יכול להוריד את המיסים שאתה תקווה, מכיוון שעוד פעם אנחנו חוזרים לנקודה שבה יחזר כסף בקופה לצורך התקציב. זו, פשוט מאוד. אין קסמים בעניין הזה. זה פשוט מאוד. שחרר קרקע, תוריד. השאלה היא, מה קורה בצד השני של המשוואה?
אז טוב, אז אני מבין שאתה לא כל כך מרוצה מהתוכנית שהציג.
לא שאני לא מרוצה, אני אומר שמילים יפות.
זה קל לדבר, אבל קשה ליישם.
בדיוק, בדיוק. אני לא רואה יישום של התוכנית הזאת. עובדתית, אני לא רואה יישום, מה שנקרא, לשחרר קרקעות, יכל ביבי נתניהו לשחרר קרקעות, בעשר שנים האחרונות שהוא ראש הממשלה. זה הדבר הכי קל שיכול להיות. שחרר קרקע, קח פחות כסף על הקרקע, תוריד מיסים, ותאמין לי שאתה תראה ירידה במחירי הדיור. אבל מה? מצד שני, חסר כסף לקופה. זה פשוט מאוד. זה פשוט מאוד. הרי, בוא נגיד ככה, לבנות היום דירה במדינת ישראל, המחיר לא עלה, המחיר ירד. מחיר המלט ירד בלמעלה מ-30%. אוקיי, בשנים האחרונות. אז כך ש...
כן, העניין הוא מחיר הקרקע, זה ברור.
מחיר הקרקע ומיסוי הקרקע, זה הכל. זה פשוט מאוד. אז תן את הקרקע במחיר יותר נמוך, אוקיי? זה קרקע של המדינה. תן אותה במחיר יותר נמוך. קח פחות מיסים, תראה שיש ירידת מחיר.
הבנתי.
אבל מה?
הם מציגים אגב כמה תוכניות, לא רק בנושא הדיור, יש שם בנושא בריאות, בנושא השקעת...
נכון, אני הלכתי והתייחסתי גם לנושא של בריאות. בוא נלך לבתי חולים. מי הפריע למדינה לבנות בתי חולים בשנים האחרונות? ראה את המקרה של הבנייה האחרונה של בית החולים באשדוד, אסותא אשדוד, שבסופו של דבר נמצא בגירעון ענק. ענק. זאת אומרת, מישהו פה לא תכנן. נכון, זה לא פשוט להגיד, אני הולך לבנות בית חולים. החוכמה היא להגיד, אוקיי, אני הולך לבנות בית חולים במצב שבו באמת לא יהיה גירעון מהעניין הזה. זאת הנקודה. אוקיי? ולאחר מכן, כמובן, כל הנושא של הטיפול וכל הנושא, רק עכשיו, האייטם לפני היה על הנושא של דיווח למשפחות בעניין של טרגדיות ואחרות. אז אני יכול להגיד לך שבמערכת הבריאות, המצב היום מאוד מאוד קשה בזה שמשפחה שצריכה לקבל דיווח על בן המשפחה שנכנס לניתוח, אחרי הניתוח, בתוך הניתוח. קטסטרופה, קטסטרופה. אבל אני אלך איתך לנקודה האחרונה, שהיא הכי חשובה, אוקיי?
כן.
לסיום, שזה הנושא של השקעה בתשתיות. אני אזכיר לכולם שעד לפני מספר שנים, אוקיי? נושא של הפנסיה היו לכך אגרות חוב מיועדות. המדינה הייתה מנפיקה ומגייסת כסף, בריבית של בסביבות 4% פלוס מינוס. אוקיי? והכסף הזה בעצם הלך ושימש למטרות של החלטות ממשלה. ואני בא ואני אומר דבר אחד, לנוכח כך, שלמעלה משליש מאגרות החוב בעולם בצועה שלילית, ואני לא רואה 10 שנים קדימה איך ההתחייבויות של קרנות הפנסיה יוכלו להתקיים, אני בא ואני אומר, אין בעיה, תשתיות זה דבר נפלא. כך, תנפיק אגרות חוב מיועדות, תחזיר חזרה, תצבע את הכסף הזה שאתה מגייס, תן לו את זה ב-2.5-3% תשואה, תגייס את הכסף הזה, זה מחיר נמוך, ותיקח את כל הכסף הזה ותשקיע אותו בתשתיות. אל תיתן אותו להסכמים קואליציוניים, אל תשתמש בו לשוטף, תן אותו אך ורק את הכסף הזה לתשתיות.
משימה קשה, דודו. משימה קשה, לא לשחרר כספים קואליציוניים, זה, אתה יודע.
בבקשה.
ממשלות לא יקומו פה, נלך לבחירות בפעם העשירית אולי.
נראה לי שאנחנו קודם כל בדרך לרביעית.
כן, ככה זה נראה לפחות. טוב, דודו אולצמן, פרשן כלכלי, תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב, ביי ביי.
עכשיו, רגע לפני שנצא לפרסומות, חדשות 13 מפרסמים הקלטות חדשות של אשכנזי ומנדלבליט, הקלטות שאגב היו אסורות בפרסום, לבקשת גבי אשכנזי. ושם, ככה ניתן את הראשי פרקים, אולי בהמשך נביא גם את ההקלטות, גבי אשכנזי מתקשר ליועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה ויינשטיין, במטרה להתוודות שהוא מחזיק בידו מסמך מזויף, אותו מסמך הרפז, למי שזוכר. יש גם, אגב, חלק מהקלטות לא הושרו לפרסום על ידי בית המשפט, אבל חלק כן. שם נשמעים אשכנזי ומנדלבליט, הוא היה פצר דאז, פרקליט צבאי ראשי, שמתכננים איך להשפיע על חקירת המשטרה בנושא הזה, בנושא המסמך המזויף. האם לגלות כרגע שהמסמך אצלו או לא אצלו, וויינשטיין איך הוא יסגור את התיק. ננסה לעסוק בזה מיד לאחר פרסומות, פרסומות מיד שווים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-5-30. שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים, קרוב, קל ונוח, בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881, 02-992-8881. שילן דיגיטל.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275.
איזה תענוג בציפורי. בואו להתרגש בשבת מופלאה וחמה במיוחד, יחד עם הזמר האגדי יואל קליין, רק במלון ציפורי בכנרת. תהנו מעונג שבת עם ארוחות מלכותיות, חדרים מפוארים ואווירה יהודית אמיתית עם כל הרגש וההתלהבות. מספר החדרים מוגבל. התקשרו עכשיו 04-614-1111, 04-614-1111.
Chavez, Chavez, Chavez. תקשיבו לזה. קונים דלת איכותית של פנדור ומקבלים את הפרזול מתנה. כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
יש לכם שאלות בהלכה? זקוקים לייעוץ או עזרה בקבלת החלטה? אל תתמהמהו. רבני אגודת בית מרן נמצאים כאן עבורכם 24 שעות ביממה. בכל עניין, הרהור או שאלה. חייגו לקו הליכות בית מרן. כוכבית 5293, שלוחה אחת. כוכבית 5293, שלוחה אחת.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
וקס ברגר מגישים את הלהיט הבא, האוצרצ'יק, חידוש ייחודי מסוגו במכשיר דיגיטלי חכם לילדים, סיפורים, קריוקי, שירים ועוד, והכל במגע יד. לפרטים חייגו 077-231-8491, 077-231-8491, או באתר וקס ברגר.
קופלה, קופלה,
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, עוד מעט נעסוק בהקלטות ממסמך הרפז, וכעת נאמר ערב טוב לדוקטור אמיר אלמר.
ערב טוב גיא.
מומחה לשפת גוף. יחד איתך אני רוצה לנתח קצת את ההופעות התקשורתיות של בני גנץ. אתמול הוא שובר שתיקה, מופיע נראה לי 3 או 4 ראיונות בכלי התקשורת, אבל הוא לא הפסיק להופיע בפני קהל, כלומר כינוסים גדולים יש לו, ואני עוקב גם אחר הכינוסים, גם אחר הראיונות כחלק מהעבודה. אז קודם אני רוצה לשמוע אותך, האם גנץ השתפר, או שמא עדיין בראיון האחרון היה נראה שלא הדריכו אותו כל כך טוב?
בוא נגיד שהוא מנסה. לא כל כך הולך לו, הוא ניסה להיות מאוד ממלכתי בראיונות הללו. תשים לב שאפילו עשו לו פריימינג של המקום שבו הוא יושב. הוא יושב כאילו כראש ממשלה היה שם מדגל ישראל.
כן. תפאורה, נכון? תפאורה מאוד גם במשרד, הוא לא הגיע לאולפן, בתנאים שלו, מה שנקרא.
כלומר, יפה, כולם עלו אליו לרגל, תמונה של המשפחה, תמונה של פסל קטן של בן גוריון, פסל קטן של הרצל, ספרים כדי שיראו שהוא קורא ספרים והוא חכם. זאת אומרת, היה פה הרבה מסר תת-הכרתי עוד לפני שהוא דיבר שנשלח אלינו.
אוקיי, אז התפאורה היא מצוינת, בוא נתחיל מזה.
התפאורה
טובה. או מוגזמת יכול להיות, זה גם...
היא יותר מדי מוגזמת, זה נכון. זאת אומרת, הוא לא נדרש, במצב הזה כרגע, אנחנו שבועיים לקראת הבחירות, הוא לא צריך להיות ממלכתי, הוא צריך לתקוף. וטון ההגנה שלו, הטון ההנגנה שלו, היה הגנה ולא התקפה. אם אני היועץ שלו, הייתי אומר לו בכלל לא להתראיין, אלא לעשות מה שביבי עשה בזמנו, לקח את ה...
הכיסא הריק או... בעצם, אוקיי.
לקחת את השידור ולתת מונולוג. אף אחד לא שואל שאלות, מונולוג, ומונולוג התקפתי. כי עוד פעם, גנץ שידר לחץ, מצוקה, רעד, המון אמא, המון... הדברים האלו שהוא לא ממוקד, עוד פעם בליית המילים הללו, הוא לא מגמגם, יש לו בליית מילים, שידר המון הססנות.
בליכוד תופסים את גנץ כל הזמן על הטעויות הקטנות, שהוא מתבלבל בשם של המראיינת, שהוא מנסה לקרוא מכף היד שלו דבר שאני לא בטוח, כי זה היה ממש שבריר שנייה, אז אני לא בטוח שהוא באמת קרא שם משהו. בכלל, כשהרעיון בזירה שלו, אתה יודע, הוא יכול להכין לו עזרים... כל מיני דברים, נקודות לכתוב לעצמו, הוא לא חייב באמת, זה לא באולפן. אבל עדיין אני חושב שיש קצת הבדל בין ההופעות, נכון? הראשונות שלו, או הראיונות לפני חצי שנה, לבין הראיונות האחרונים.
כן, אין ספק שהוא השתפר, אבל לא מספיק. עדיין לא מספיק. עדיין זה לא... תסתכל גם אם אתה עוקב, ואמרת שאתה עוקב אחרי הכנסים שלו למשל. תיקח את הכנסים שלו, שהקהל מאוד מנומנם. וקח את הכנסים של ביבי. ביבי מבהיר את השטח.
נכון.
איפה האנרגיה הזאת כשאנחנו מדברים שבועיים לקראת הבחירות? הוא לא מצליח לייצר קריזמה, הוא לא מצליח לנהל את הקהל שלו, הוא גם לא מצליח לנהל את הרעיונות שלו, הוא מזיע ברעיונות שלו. אני כן יכול להגיד לך, לגבי דברים מסוימים, שהוא דובר אמת למשל. כשהוא דיבר על אהוד אולמרט, שלא מייעץ לו, אז הוא דובר אמת. אהוד אולמרט באמת לא מייעץ לו. על נושא של 4 מיליון דולר, הוא לא לקח שקל לכיסו. זה נכון. ראיתי על שפת הגוף שלו שהוא דובר אמת. לא יהיו סממני שקר. כאלו או אחרים.
יש אבל משהו גם במונוטוניות שלו, אגב, גם בכנסים, למרות שבכנסים אני חושב שהוא יותר משוחרר, אם ראית את הכנס בכפר סבא וכנסים ממש האחרונים שהוא עשה, כשהוא יושב על כיסא ובעצם עונה לשאלות הקהל, הוא די בסדר, אתה יודע, הוא לא מתבלבל כל כך, הוא עונה לשאלות ועונה דווקא בצורה די עניינית גם.
זה נכון, אבל שבועיים לפני בחירות, אתה לא אמור לשבת מנוח על כיסא. אתה אמור להבהיר את הבמה, לנוע מצד לצד, ליהנות מהמחיאות כפיים, לרדת לקהל, להתחבק איתם, ושכולם יראו שאתה מתחבק. תראה איך ביבי עושה את זה יפה, מביא את הקהל אפילו מאחוריו. את זה הוא למד בארצות הברית.
דונלד טראמפ, המנחה בדיוק, הגדול.
בדיוק, ככה עושים את זה. ואם הוא לא, יש לו עוד שבועיים להשתפר, זה קיצוני. אם הוא לא יחליט לקחת את עצמו, בצורה שהוא מוציא את המסר החוצה, הקריזמה, העמידה שאמורה להיות עמידה יציבה, גם כשהוא ישב שם בכנס בכפר סבא, הוא כל הזמן נע ונד על הכיסא. כן. גם בארבע הרעיונות האלו, הוא כל הזמן נע ונד על הכיסא, כאילו הוא אומר, טוב, מתי זה כבר ייגמר? מתי זה ייגמר?
אגב, לא, טוב, לא האמת שיש לו מערכת בחירות רביעית גם להתכונן לזה, זה בסדר, יש מספיק זמן. אבל אגב, אם כבר אנחנו מזכירים, ואמרתי שהוא מופיע בכנסים יחד עם חברים נוספים, למשל עם גבי אשכנזי, אתה רואה שגבי אשכנזי הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר פונה לקהל, הרבה יותר משתף את הקהל, לפחות בתחושה. אז יכול להיות שהם צריכים לתת לגבי לדבר יותר מאשר בני?
א', אתה צודק בהחלט, כי יכול להיות שבין היתר, כי חובת ההוכחה חלה יותר על גנץ מאשר על גבי. מצד שני, כן, גבי הוא יותר קל להתחבר אליו, הוא מייצר כימיה הרבה יותר טובה, הוא מתבדח שזה נהדר, אתה לא רואה את גנץ לרגע מתבדח, כל הזמן מנסה להיות יותר מדי רציני וזה לא טוב, וכן, ההמלצה בהחלט הייתה, גבי הוא זה שצריך להרים את הקהל, וגבי צריך לדבר יותר לדעתי. אבל אז גם, אז היו תוקפים אותו גם על זה.
טוב, אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום, כמה הדבר הזה באמת, שפת הגוף, משפיעה על דפוס ההצבעה? כלומר, אני מניח שזה לא אמפירי עכשיו, אבל בכל אופן, לפחות מה שנראה לך, כמה זה באמת אנשים שהם, הרי אנחנו יודעים שאתה יודע, רוב המצביעים שלו, זה רק לא ביבי. בוא, עזוב עכשיו, בוא, כן, רק אנחנו פה על השידור. וממילא בסדר, אז הוא כזה למלם, או אני לא יודע מה, אבל אני לא רוצה את ביבי, אז מה זה משנה?
נכון, אבל יש קטע שתמיד קורה במערכות בחירות, כשהבייס של ביבי, או כאלו שהם הליכודניקים, נמצאים מול המעטפה, רובם אחרי זה אומרים, בסופו של דבר לא יכולתי להצביע, אלא לליכוד עצמו. בתקופת רבין זה גם היה. אנשים מאוד אהבו את רבין גם בליכוד, אבל, והם אמרו, אנחנו נצביע רבין, אבל אז אמרו, ובכל זאת הם לא הצביעו. שאלו אותם, מה קרה? אמרנו, לא יכולנו להצביע רבין אל מול הליכוד. לא יכולנו לעשות את זה. וזה מה שקורה. הוא גנץ, והוא אמר את זה, וזה נכון, הוא צריך למשוך מצביעים מהימין. והצורה היחידה שבה הוא באמת ינצח. והוא באמת חושב, באמת הוא תמים, הוא באמת חושב שזה יקרה. והוא חושב שזה יקרה בפער גדול. זה לא יקרה ככה. אבל הוא באמת מאמין. זה ככה נראה איך מישהו שמוכר סחורה, מוכר רעיון שלו, ומאוד מאמין במה שהוא מוכר.
כן.
השאלה אם זה לא תמימות יותר.
טוב, אנחנו נצטרך להמתין, אתה יודע, ולראות באמת האם זה יתבטא גם, לפחות כרגע נראה שגנץ בסדר, למרות כל הטעויות, ואנשים באמת נמצאים כל אחד בבלוק שלו, בגוש שלו, שום דבר לא מזיז אותם נכון לעכשיו. דוקטור אמיר אלמר, מומחה לשפת גוף, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה. תודה רבה.
עכשיו אנחנו עוברים לנושא הקורונה שמדיג את כל העולם, ואומרים ערב טוב לפרופסור שי אשכנזי.
ערב טוב.
יושב ראש האיגוד לרפואת ילדים בישראל, מומחה בתחום החיסונים ומחלות זיהומיות בשניידר. אנחנו שמענו היום על הידיעה ששני ישראלים ששהו על אותה ספינה, דיימונד פרינסס, נדבקו בקורונה. אז קודם כל, אם אתה יכול לתת לנו איזושהי תמונה עדכנית של מה קורה עם ההתפשטות של הנגיף הזה?
הנגיף הולך ומתפשט לפי נתונים. מספר הנפטרים עבר כבר את ה-1,700. מספר החולים הנגועים מתקרב ל-70,000. מספר המדינות שבהם החולים מתגלים הולך ועולה. ולראשונה יש נפטרים מחוץ לסין גם.
כן, ולכן זה גרם גם למדינת ישראל בעצם להוסיף לרשימת המדינות שמהם אנשים צריכים להיות מבודדים עוד כמה מדינות, סינגפור, תאילנד, הונג קונג. זה עוזר המניעה הזאת? כלומר, באמת בן אדם שיחזור עכשיו מאיזושהי פגישה עסקית בהונג קונג, מגיע לארץ, יישאר בבית, ואנשים, אתה יודע, אפשר לסמוך על זה?
תראה, זה מה שאפשר לעשות כיום.
לא, אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות, אתה יודע, אנחנו יודעים הרי איזה טיסות מגיעות מאיפה, זה דרך, איך נקרא לזה, לא יודע, לבוא או לפנות לציבור בצורה וולונטרית, הייתי אומר.
אפשר להתווכח, היו טענות שזה זהירות יתר, ואתה אומר שאולי זה הקלה.
לא יודע, כאילו, אם אתה באמת חושש שאדם יבוא ויכול להידבק במקום שהותו בסינגפור, אז אתה יודע, מה זאת אומרת? אמרו לו, תישאר בבית שבועיים, כאילו, מרצונך החופשי.
מה אתה מציע?
לא יודע, אולי לבדוק אותו? יש איזה שהם תסמינים, משהו?
הרעיון הוא שמי שבא, ההמלצה היא, אתה ציינת רק חלקה הראשון, מי שמגיע ויש לו איזה שהם תסמינים של המחלה, שהם חום, שיעול, קושי בנשימה, סימנים של הדבקה בדרכי הנשימה, ההנחיה היא מיד לפנות לרופא, להפך, גם לא להגיע ישירות, אלא לתאם מועד, כדי להיות בבידוד.
כן.
עכשיו, אין לנו חיסון נגד הנגיף, אין לנו עדיין תרופה נגד הנגיף, והדרך היחידה בעצם להכיל את ההתפרצות ולעצור אותה, מה שלא נראה שמצליח עד עתה, הוא באמצעות אמצעי הגנה אישיים, כל אחד לעצמו, כדי להקטין את סיכויי הדבקה, באמצעים מערכתיים של מדינה. וברמה האישית, ההדבקה למיטב ידיעתנו היום היא טיפתית, בהפרשות של דרכי הנשימה, ולכן צריכים להימנע כמה שאפשר ממגע עם אנשים עם מנוזלים או משתעלים. הנגיף בדרך כלל המעבר, המרחק שעובר הוא כמטר, אבל לא להתקרב למעלה ממטר, לחטא את הידיים במים וסבון,
אלו ההנחיות בעצם מהתגוננות,
סוגיות עם אלכוהול.
עד כמה לפי דעתך צריך להזהיר אנשים מלטוס בכלל למדינות אחרות, שאתה יודע, אם הנגיף כבר יצא מסין, אז אתה לא יכול לדעת לאן הוא יגיע גם.
כן, נכון שהנגיף נמצא במדינות רבות, אבל עדיין מספר החולים הוא נמוך יחסית. וכל אחד ישקול את הצורך בנסיעה לעומת הסיכון. עדיין העולם קיים, אנשים נוסעים וזקוקים לנסיעה, אתה צריך לשקול את הדברים, ולנקוד באמצעי הזהירות, שוב, האישיים שאמרתי כרגע, אם אתה נמצא באולם גדול ויש משתעלים, אז גם מסכה על האף ועל הפה היא מגינה למשך מספר שעות, כשהיא יבשה ואיננה רטובה, ולשקול את הצרכים, בוודאי לסין ולהונג קונג, לא כדאי לנסוע, תעלו גם להתעקע שם.
כן.
מוכרחים לומר שהיום המטוסים החדשים, מערכת העברור היא טובה, יש בה מה שנקרא HEPA filters, שמסנן מחוללים זיהומיים, מה שכנראה אין באונייה, ולכן אני לא מופתע לגבי הספינה. ספינה שיש בה קרוב ל-3,000 איש.
אז אתה אומר, גם אם יש אדם שהוא חולה במטוס, זה עובר סינון ולכן האנשים לא ידבקו, באונייה לא?
הנגיף לא התפשט בכלל המטוס באמצעות מערכת העברור שלו, אבל מי שיושב לידו הוא יכול להדביק כמובן. ולכן אתה צריך להיזהר.
עוד מילה אחת אני רוצה ברשותך, אני לא יודע אם זה העבודה שלך, אבל ביחס לנגיפים אחרים שראינו בעבר, כמו אבולה ואתה יודע, שפעת הספרדית, או אפילו הדברים האחרונים של שפעת החזירים, שפעת העופות, עד כמה באמת הדבר הזה צריך להדאיג אותנו במבט לפני העתיד?
תראה, ההתפרצות הנוכחית מדאיגה, מכיוון שמספר החולים עדיין הולך ועולה באופן מאוד מהיר. יש הרבה שאלות שאין להם עדיין תשובה. אנחנו לא יודעים בוודאות את מידת ההדבקה, כמה אנשים בממוצע מדביק כל חולה, זה אנחנו איננו יודעים, ולכן אנחנו לא יכולים לומר אם ההתפרצות תסתיים בתוך חודש, כמו שאם הסארס קרה, או שהיא תימשך שנה, וייתכן אף שהנגיף יישאר איתנו פה לנצח, הוא בא כדי לשרוד. אני מוכרח לומר, ציינתי שבת שפעת החזירים, זה שפעת H1N1 2009, הנגיף עדיין איתנו, מדי חודש, עדיין הנגיף הזה נמצא.
טוב, אתה מאוד מדאיג אותנו הערב.
לא, אני אומר שאין לדעת.
יודעים מתי ימצאו את הנוגדן, את החיסון לנגיף הזה?
החיסון זה לא נוגדן, זה חיסון פעיל. מוכרחים לומר שבתוך כחודש וחצי, פחות אפילו, הנגיף בודד, רצף חומצות הגרעין שלו ידוע, ולכן זה מעורר תקווה שבתוך מספר חודשים יהיה חיסון, אבל זה בוודאי מספר חודשים. בוודאי לא
תקופה. לא משהו מיידי. פרופסור שי אשכנזי, יושב ראש האיגוד לרפואת ילדים בישראל, תודה רבה לך, ערב טוב.
בבקשה, ערב טוב.
וזה היה בנושא הקורונה. צריך להתמגן, תשמעו, זה משהו שבהחלט מדאיג את כל העולם, וכמו שאני מבין, זה לא משהו שהחיסון נגדו יהיה בחודשים הקרובים, ולכן כל מי שנוסע או חוזר ממדינות בכלל, בפרט מהמדינות הללו שהזכרנו, הונג קונג, סינגפור, מקאו, תאילנד, בעיה, צריך לבדוק את עצמו. עכשיו נעבור לנושא אחר ונאמר ערב טוב למנהל מטה העובדים בדגל התורה, בנצי שוורץ.
ערב טוב, מבורך.
קודם כל, מה זה מטה העובדים בדגל התורה? אתה יודע, זה נראה לי זה משהו חדש.
זה לא משהו חדש, זה משהו שהיה קיים. תמיד, מי שתמיד עמד מאחורי זה משה מורגנשטיין, והוא עדיין ממשיך לנהל את זה, אני פשוט מסייע לו לקדם דברים שחשובים לציבור העובדים.
אוקיי, אז מה חשוב לציבור העובדים? בוא ניקח לצורך העניין את בני ברק כדוגמה, כי שם אני מניח שציבור המודרני, העובדים, הוא די קטן, נכון? זה לא משהו שכמו, סליחה שאני משווה, אני לא יודע אם אנשים ייפגעו, למשל אלעד או ערים שהם קצת יותר... יותר פתוחות נקרא להם.
אני הייתי דווקא קצת מוצאים מהטרמינולוגיה את המושג מודרניים או חרדים עובדים. אני הייתי קצת רוצה להרחיב את זה קצת לכיוון אחר לגמרי.
בבקשה. תמצא לנו את ה... איך נקרא לזה? את הכינוי הנכון.
זהו, אני לא מחפש את המינוח גם. אני אסביר את התוכן ואת המינוח תאמרו אתם.
אוקיי.
כך. אני אגיד לכם איפה הכל הוא התחיל בעצם. הכל התחיל מתעורר מאנשים שהם בוגרי אקדמיה, חלק אנשים שעובדים שאינם בוגרי אקדמיה, והם רצו בעצם מוסד לימודים שיתאים להם מבחינה ערכית, מבחינה תורנית, אבל הם רצו שיהיה גם לימודי חול.
האנשים האלה אגב ברובם חרדים, מצביעים למפלגות חרדיות, אני מניח.
חרדים שרובם מצביעים למפלגות חרדיות, יש חלקם שהיו יותר אקטיביים בזמן יותר מוקדם ופתחו ממש.
ניסו את כוחם, הם טוב אולי, זה הסגנון הזה, אם אני מבין נכון.
יפה. אבל ישנו ציבור שלם שהוא נמצא בתוך הציבור החרדי, ושהציעו להם אפילו מוסדות מסוימים בתוך הציבור, אומר מה, אני לא אלך לכזה מוסד, אני רוצה מוסד שהוא יהיה מאוד מאוד תורני.
אוקיי.
וכאן הגיעה בעצם השאלה, מה עושים? אם אנחנו ניתן לאותם אנשים ללכת לממח, שיפתח כי היא נוצר וקום, ואותם אנשים כיום נמצאים בתוך המגזר החרדי וטוב להם והם, נשמעין מגדולי ישראל באיזשהו שלב.
או שאנחנו בעצם נפתח מוסד שיהיה עם לימודי אנגלית ומתמטיקה, אבל הוא יהיה מוסד חרדי.
לגמרי.
הבנתי. אז זה העניין. עכשיו, אני חייב לשאול אותך, מה ההבדל בין המוסדות הקיימים היום, למשל בבני ברק, רזילי, חורב, בוסטון, לבין המוסדות שאתם מדברים עליהם עכשיו, או שזה, אלו המוסדות?
אני חושב שאלו המוסדות, פשוט להרחיב אותם יותר, כי אין מספיק היצע לעומת הביקוש שקיים.
עכשיו אני שואל אותך שאלה, כי אני יודע שגדולי ישראל נתנו את היתר להקים את הבתי ספר האלה.
נכון.
האם אין חשש שגם אנשים שהם לא בטייטל הזה שניסינו לא לכנות אותו, ישלחו את ילדיהם לשם?
אני חושב שהדברים הובאו לגדולי ישראל, והם קיבלו את ההחלטה למרות החשש.
הבנתי. אתה אומר...
אני חושב שזה גם נמצא לפי גדולי ישראל.
לא, יכול להיות שזה גם הגיוני, כי יכול להיות שבאמת אברך, הוא אומר, מה פתאום, הילד שלי לא יהיה שם, כי זה לא...
אנחנו לא במטרה לשנות שום דבר בחינוך המקובל, אנחנו באים ליצור פתרונות לציבור שקיים, והוא מחפש למצוא פתרונות בתוך המערכת החרדית.
ועוד דבר ששואל אותי מאזין, האם המוסדות הללו שתקימו יהיו בדיוק כמו הממח לעניין ארוחות, הסעות וכל הדברים שמקבלים מהמדינה? כי אני מבין שיש פה גם עניין כלכלי, נכון? בהפרש בין תלמוד תורה רגיל לבין המוסדות
אני
הללו?
אני לא נכנסתי לפרטים של החינוך העצמאי, אני לא עובד בחינוך העצמאי. אני, מטרה שלי זה לקדם דבר ראשון שיהיה בכלל אמירה כזאת, ושיתחילו להתכנס ולראות כיצד להפעיל את זה. אנחנו עדיין חושבים מה העוגן התורני שיהיה לבתי ספר האלו, כי צריך שיהיה עוגן תורני. כל השאלות האלו זה לא שאלות שאני יודע לענות עליהן כרגע.
הבנתי. יש דדליין למתי יוקמו, או שזה משהו שהוא כרגע בגדר רעיוני?
ישנם כמה מקומות שכרגע פתוחים.
טוב, אלו הקיימים, הזכרנו חלק.
לא, יש כרגע כמה סוגיות פתוחות כרגע. ועדת הרבנים של החינוך העצמאי תתכנס ותקבל החלטות בהתאם.
הבנתי. טוב, בנצי שוורץ, מנהל מטה העובדים בדגל התורה, תודה רבה לך, ערב טוב.
להתראות.
פרסומות מיד שווים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. ביום רביעי, ב-11 בלילה.
שאחד התלמידים נכנס דרך החלון אחר שהוא סגר את הדלת. הוא אמר לו, אם היית יודע כמה אני אוהב אותך, הייתי נותן לך שתי סתירות.
קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. בסדרת תוכניות חדשה על סוגיות ושאלות בהלכה ובחינוך. בהשתתפות מורה הוראה. יום רביעי, ב-11 בלילה. כאן בכל חי.
חדש, אל על ספייס, מושבים עם יותר מקום לרגליים, לטיסה נוחה יותר במחלקת תיירים, מתחדשים בשבילכם, אל על, ממרץ 2020.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות. חייג עכשיו, 072-2230-530. 072-2230-530.
בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-5-30.
בוקר טעים למאדרין. חדש, דגני הבוקר של פיטנס עכשיו בחשרות חתם סופר, מכיל דגנים מלאים, שיבולת שועל מלאה וויטמינים מקבוצת B. פיטנס, מזין אותך באנרגיה. להשיג בנקודות המחירה
רק אצלנו. תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה, בונבון בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים. גברת,
פיצויים לסוכרת של האדון 2 מיליון. אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
בהשראת האהבה האינסופית שלכם, בהשראת החיבוק הרך, בהשראת ההגנה שאתם מעניקים לבייבי שלכם, יצרנו את החיתול הכי טוב שלנו. חדש, הגיס אקסטרקר, החיתול היחיד עם קריות הספיגה הרכות וכיס פנימי למניעת נזילות. הגיס אקסטרקר, החיתול הכי טוב שלנו להגנה על אור התינוק. הגיס.
צי מטוסים חדש באל על, בשביל שתענו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם, אל על.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
שלום איתי, ערב טוב.
אז נושא אחד שגם הוא קשור בצבא, והיום התפרסמו הקלטות של פרשת הרפז. במהלך הקלטות, עוד מעט נשמע חלק מהם, אבל קודם לכן אני רוצה את דעתך בנושא הזה. אנחנו שומעים תאומים בין הפצר דאז מנדלבליט, היועץ המשפטי היום, לבין היועץ המשפטי דאז ויינשטיין והרמטכ"ל וארז וינר. אז קודם כל, איך אני מניח שהזנת לחלק מהקלטות, מה דעתך?
תשמע, הסיפור הזה כבר אני מכיר אותו הרבה מאוד, גם שנים וגם חודשים וגם שבועות וגם ימים. כיוון שבהחלט אירוע שקשה היה שלא לפספס אותו, קשה היה לפספס לו, קשה היה שלא להתייחס אליו. מדובר בראשי פרקים, אני אומר רק למאזינים שלנו לערב הזה, למי שלא בקיא בפרטים, שלהי תקופתו של גבי אשכנזי כרמטכ"ל, למעשה כבר לפי יודעי דבר בשנה האחרונה לכהונתו בשנה הרביעית של אשכנזי כרמטכ"ל, הוא רוצה לעשות הכל כדי שיואב גלנד לא ימשיך להיות רמטכ"ל. במקביל גם ישנו חבר נוסף שנמצא בסיטואציה הזאת, בעולם הזה שלהם, שנקרא בועז הרפז, מאוד מקושר, נכנס ויוצא בלשכות הכי גבוהות של הצבא, יש בידיו מידעים מאוד עדכניים, והוא יכול להפליל גם כאלו אנשים ואחרים. הוא כותב מסמך, מסמך מזויף, לימין מתגלה שמסמך מזויף, כביכול על הסיפור של יואב גלנט. אלא שהמסמך הזה יודע עליו מי שהיה אז הפרקליט הצבאי הראשי, אביחי מנדלבליט, כיום
יועץ
המשפטי. הוא לא סיפר לכל הממונים, גם כאשר הוא נדע...
שזו בעיה, נכון? כאילו לעכב אצלך את הידיעה שיש פה איזשהו מסמך בעייתי.
אכן, ובמשך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים אפילו, נאבקו כל האנשים שמקורבים אליו כדי שלא יתפרסמו המידעים הללו, ההקלטות הללו, ועכשיו כנראה נשל מהבחירות, או כדי לנקות את כל שמו של האנשים הנוספים.
או כדי ללכלך את גבי אשכנזי, זה גם אופציה, כן?
וגם את אביחי מנדלבליט, בראש ובראשונה, את שניהם רוצים, זה רוצה בעיקרו... וזה רוצה בעיקרו, אני אומר את זה כמובן במרכאות. בוא נשמע איזה הקלטה, אם יש לנו אחת ההקלטות.
כן, בוא נשמע את ההקלטות ואולי נעשה להם פרשנות.
אני אסביר להם אחרי זה, כן.
בסדר, זהו, זה רציתי להגיד לך, תגיד לו שירדו מזה, שלחו בדרך 100%.
תראה, החוצה שלנו זה שיש לנו...
זה אשכנזי.
אבל
אתה לא
רוצה לנו. אני לא רוצה לנו. אם תהיה חקירה, אנחנו צריך להגיע, אני לא מקבל שקירה, אנחנו צריך להגיד איך הגיע המכתב.
אם תהיה חקירה, נגיד שהגיע,
נגיד גם מי הגיע.
כן, שהתלבטנו, ולא, עשינו אותו כלום, כי חשבנו ש...
כן.
ויינשטיין דיבר עם הפצר, עכשיו זה התייעצות אצלו, הכיוון שלו זה חקירת משטרה, הוא רוצה לעשות משהו קצר ותכליתי. טוב, דיברתי עם רז, אמרתי לו שאני לא בדקתי ככה לעומק, אבל אני חושב שהכי טוב שפשוט הם יעשו את זה בדרך המלך, שלחו לעיתונאים, לא נראה לי להתחיל לחפור עכשיו איפה זה, וגם איפה הסוף, וגם אני בסוף יהיה עוד בסיפור הזה.
אז אני רוצה לשתף פעולה עם זה, לי יש את המסמך הזה כבר איזה חודשיים או שלושה יותר.
אז לא טוב, אוקיי. אני מבקש למשטרה לקחת את זה.
אני לא רוצה שזה יצא לתקשורת עכשיו, היום או מחר.
שאתה, היום, כל עוד שאתה מעיד.
עד שהם לא מדברים איתי, אני לא רוצה שיצאו לדבר לתקשורת.
אוקיי, מאה אחוז.
מה, זה אי אפשר לסגור את זה איתם?
אני יכול לסגור את זה.
אז תסגור את זה איתם חד וחלק.
גבי אשכנזי, בוא נסגור את זה איתם, אומר לוויינשטיין, רק נאמר, רק רגע, בוא נאמר שזה הקלטות באדיבות חדשות 13, ומטעמו של אביחי מנדלבליט נמסר כי ועדת איתור ושופטי בגץ קבעו פה אחד שלא דבר כל רבב בהתנהלותו של היועץ המשפטי מנדלביט.
כן. הוא נותן לו עצות כאלה ואחרות שהוא לא ידע, אבל זה שגבי אשכנזי אומר לו שבידי יש מסמך, והוא לא אומר לו מיד ילך עם זה, או למשטרה, או תלך עם זה לגופים הממונים עליך, כלומר שר הביטחון במקרה מאותם ימים, או ראש הממשלה של אותם ימים, זה דבר חמור, אבל יכול להיות שבאמת מי שבדק את זה, בדק את זה. הפרטים על פניו הם דברים לא נעימים, אבל שוב, אחד מהעיתונאים שהוזכרו כאן בכתבה, זכיתי להיות גם אני. זכיתי כמובן במחאות.
טוב, זה מתוקף תפקידך כראש תא הכתבים הצבאיים כנראה. טוב, אולי אני מניח שעוד נעסוק בזה, בוא נראה עד כמה זה באמת יכול להשפיע על מערכת הבחירות.
ואז אני מניח שזה יעבור לצד שלך כבר.
כן, לצד הפוליטי. אבל איתך אני רוצה לדבר על משהו אחר, ככה לסגור את הכיף שלנו הערב הזה. וזה האיומים, אני שומע את נפתלי בנט אחרי שלושה חודשים, אמר אני שומר על שקט וזה, וזה עכשיו התחליט להתראיין, ברוך השם, נפתח הסכר, והוא מדבר על הפתעה.
לא, זו הייתה לתוכנית ברורה מלכתחילה, כן, בבקשה.
אוקיי, מצוין, והוא מדבר על ההפתעה הגדולה שאמר אותה נתניהו, וחוזר עליה נפתלי בנט, אם ואם ואם, אם יראו ואם יעשו ואם זה וזה, אנחנו מכינים להם משהו גדול, ואותי, ואני מניח שגם את מאזינינו, מסקרן מהי ההפתעה הגדולה שמכין נפתלי בנט לאנשי חמאס בעזה.
א', אני לא מצפה שלא בנט יגיד לי באמת, עם כל הכבוד,
אני עכשיו לא רוצה... רגע, קובי, אנחנו לא רוצים שתביא לנו מידע מודיעיני או מסווג. בוא נתפרע אני ואתה בדמיון.
אז בוא, אני אגיד לך.
כן, בבקשה.
בצורה מאוד ברורה, בשבוע שעבר ישבתי עם הרמטכ"ל, ועם גורמי צה"ל הבכירים ביותר, על התרה שנופה, תוכנית הרב שנתית שנופה. אחרי שאני שמעתי אותה במשך 5 שעות, למחרת היום שמעו אותה אלופים, למחרת שמעו אותה תתי אלופים וסגני אלופים. ונפגשתי בימים אלה גם עם שר הביטחון. ואתה יכול ללמוד מכל הדברים האלה דבר אחד מרכזי. ברגע שהמסר המרכזי מתוכנית, מתרס תנופה, מתוכנית תנופה, מדבר על כך, שהמסר המרכזי לחיילים, למפקדים, תהרגו לפחות 300 מחבלים ביום, תצאו לגיחות של אלפי גיחות ביום, כלומר, אם במלחמת לבנון השנייה, ואם בצוק איתן, דילגתי על פני 10 שנים, אם בצוק איתן, ואם בגיחות האחרונות, ואם בעיצומים האחרונים, והמתיאות האחרונה שהייתה...
בנק המטרות.
בנק המטרות. היו בסדר גודל של 200-300 תקיפות ביום, והגיעו בסופו של דבר לכדי 30-40 הרוגים ביום, זאת לא התוכנית שעליה מדבר רב אלוף כוכבי.
הבנתי.
הוא מדבר באישורו של שר הביטחון, והוא מדבר על כך שתוך 5 ימים, האויב, במקרה הזה החמאס,
טוב, במילה אחת, כי זמננו תם, מה הסיכוי שזה קורה לפני הבחירות? שבועיים?
לא קורה.
מצוין, הרגעת אותנו. פרשננו לעניין צבא וביטחון קובי פינקר, תודה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשימון אברג'ל.
ערב טוב.
רכז השטח של יד לאחים, ויחד איתך אנחנו רוצים לדבר על סכנה חדשה. בירושלים, מרכז לנוער דתי וחרדי, שמתגלה למעשה כסוג של מלכודת מיסיונרית.
כן, אם נסביר במה מדובר.
כן, לטובת מאזיננו שיצליחו להיזהר מכך.
נכון, לפני מספר חודשים קיבלנו מידע על משפחה שהחליטה להקים לכאורה, לקבוע את ביתה בשכונה בירושלים. מבדיקות שעשינו, מדובר במשפחה מיסיונרית שמוכרת לנו מזה שנים רבות, והמטרה שהם שמו לנגד עיניהם בבית הזה, להכניס אליו נערים ונערות דתיים וכאלה שנשרו מהדרך בכל מיני תקופות בחיים, ולכאורה לתת להם בית חם, לתת להם שיעורי אנגלית, דברים שהם צריכים במהלך היום, אם זה מקלחת, אם זה שיעורים נגינה וכל מיני דברים כאלו, אבל המשפחה הזאת היא המטרה האמיתית שעומדת מאחורי זה, היא לנצל את אותם ילדים שנמצאים בתקופה קשה בחיים שלהם, ולהעיר אותם על דתם.
ואיך נזהרים מזה? כלומר, לכאורה חזות היא תמימה, כמו שאתה אומר, שיעורי אנגלית ונגינה ודברים מהסוג הזה.
נכון.
החזות היא תמימה, אבל מבדיקה שאנחנו ראינו בתוך הבית, יש ספרי מיסיון, יש חומרים שנראים תמימים. החומרים האלה מוחבאים בין הספרים של הארי פוטר וכל מיני ספרי קריאה כאלה ואחרים, להראות שהדברים האלו תמימים וכל אחד יכול לקחת אותם. שהתחלנו לטפל בנושא, גילינו שיש המון מרכזים בירושלים שפועלים בלי מטרה סמויה מאחורה, מקומות טובים שבאמת עוזרים לאותם נערים. אין צורך באנשים שחושבים שהם יכולים לתת מענה אחר, אבל המענה הוא לא אמיתי שהם רוצים לתת, אלא רוצים לנצל את אותם ילדים שנמצאים גם ככה בתקופה מבולבלת בחיים שלהם, ולנצל
אותם. תן לנו, שמעון, מאפיינים מזהים, על מנת שמי ממאזיננו, חס ושלום, שנתקל, יוכל גם לזהות את העניין.
אז המאפיינים הכי ברורים שאפשר לראות, אין כללים. אפשר לעשות מה שרוצים. כמו שאמרתי לך, אנחנו בחודשים האחרונים ישבנו ונפגשנו עם מרכזים שפועלים בעיר, והם אומרים, יש לנו כללים, עד שעה מסוימת, מה מותר להכניס, מה אסור להכניס. אתה רואה שבמקום הזה אין כללים, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אתה אומר, במקום אנחנו... מסודר זה אמור להיות כך, מסודר, ואם הכל...
נכון. נכון שרוצים לתת לאותם נערים הרגשה טובה ונעימה, אבל גם במקומות שנותנים הרגשה טובה ונעימה, יש כללים לכל דבר. במקום הזה אין כללים, לצערנו, הם פועלים בניגוד לחוק, אם זה מבחינת הרווחה בעיר שאוסרת לינה של ילדים בני 14 ו-15 בכאלה דירות, ועוד כל מיני כאלה דברים שצריך להרים גבה גם לאותם ילדים. הילדים שהיו שם לפני שבועיים, אחרי שאנחנו דיברנו איתם וחשפנו ואמרנו להם מה בעצם במקום הזה, פשוט אמרו, הרגשנו שמשהו פה לא נראה לנו.
ואני יכול להגיד לך בתמימות של... כן.
נכון, ואני יכול להגיד לך תמימות של ילד שבא ואמר, תשמע, הזמינו לנו פיצה, אתה יודע אם הפיצה הייתה קשרה?
כן.
אז זה, אתה רואה את הרצון של הילדים עוד לשמור עדיין על הזיקה שלהם, והמיסיונרים מנצלים את זה ועושים כל דבר טוב שקיים בעם היהודי.
תחזקנה ידיכם, שמעון אברג'ל, רכז השטח של יד האחים, תודה רבה, ערב טוב. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב הזה, נודה לעורכת הראשית, אסתי פלד, טכנאי השידור אורי כהן, ולכם המאזינים שהייתם איתנו כמדי יום, ונהיה כאן גם מחר באותה שעה.
בשבילי כל חי תמיד איתי.